יורם מלחצור, שאלנו על הברית הזאת, שענינו כמה תשובות. כבר התוספות בעיתונות הזכרתי התלבטו בשאלה הזאת, וענו עליה שלוש תשובות. תשובה אחת, השלישית של התוספות, שהאיסור לכריתת ברית תמורת לשיבת עמי כנען, אין איסור לכרות ברית עם עמים אחרים, אפילו לפי שיטה זו, אפילו אם הם עובדי עבודה זרה. וראינו שהרמב״ם שינה את דעתו בשאלה הזו מספר המצוות ליד החזקה. בספר המצוות הוא גם הוא חשב שהאיסור של התורה לכרות ברית הוא רק משיבה מהכנען, וזה נראה פשוטו של מקרא. וביד החזקה, לא בדפוסים אלא בדפוסי היד, הוא חזר בו וסבר שאיסור כריתת הברית הוא עם כל העמים עובדי עבודה זרה. תיעוד שני שמצמצים התוספות זה שחירם היה גר תושב. מה פירוש חירם היה גר תושב? לא היה עובד עבודה זרה. כמעט הייתי אומר שאפשר היה להביא לזה ראיה מהפרק שלנו בתירוץ הזה. מאיפה? מה? כן? איזה פסוק זה?
קטע א'.
ויהי כשמע חירם את דברי שלמה ואשמח מאוד, ויאמר ברוך אדוני אלוהינו אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. ובכן, אם הוא אומר ברוך השם, סימן שהוא דתי. הוא לא סתם דתי, אלא דתי משלנו. גר תושב. אז למה זה לא ראיה? וגם התוספות לא הביאו את הפסוק הזה כראיה לשיטתם. למה? אתה אומר שהוא אמר, עשה את זה למצוא חנן השם, אז זה ייתכן. כלומר, אם התגובה שלו הייתה אכן תגובה פורמלית, שמטרתה הייתה לבוא לידי, להימסר לשלמה, כי לא כתוב כאן דבר כזה. מה שהוא מסר לשלמה זה פסוק כ"ב, ולשלח ירם אל שלמה למור שמעתי את אשר שלחת אליהם. נראה כאילו התגובה הזאת בפסוק כ"א היא תגובה פנימית, בינו לבין עצמו, בינו לבין עבדיו. אבל אם אכן התגובה הזאת הייתה נמסרה לשלמה, אז זה היה דבר מקובל בין העמים, שביחסים דיפלומטיים אתה מכבד את העמית שלך בזה שאתה מדבר בשפתו ובשם אלוהיו. אחד המקומות המובהקים שאנחנו יכולים לראות את זה בתנ"ך, שם, מה? זה לא כל כך ברור שם. הצהרת קורש. קורש מנסח את ההצהרה שלו במונחים מונותאיסטיים מובהקים של אמונה באל אחד. אתם זוכרים את הצהרת קורש? אתה קורא את הצהרת קורש, תפתחו רגע, תפתחו את סוף התנ"ך, זה דברי הימים, זה יותר קל למצוא. אצלכם, לא אצלי, דברי הימים הוא באמצע התנ"ך. ובכן, הפתיחה של הצהרת קורש, יש לנו את הצהרה, בסוף דברי הימים היא מופיעה בצורה קצת קטועה. כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו אדוני אלוהיו עמו ויעל. אז כאן רואים שקורש היה לא רק ציוני, אלא הוא היה ציוני דתי. כלומר, הוא לא רק אומר שצריך לעלות לארץ ולבנות אותה ואת בית המקדש, אלא הוא עוד אומר את זה עם כיפה על הראש. ממש אפשר היה להפוך אותו לחבר במרכז המפד"ל. עכשיו, מה זה, האם באמת קורש היה... תראו את הפתיחה. כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לבית ירושלים. איזה מילים אלה? מאיפה לוקח גוי מילים כאלה? אז מי שחושב שקורש היה גר תושב או גר צדק אפילו, שיבושם לו. אבל ההסבר האמיתי לכך, שכורש לפני שהוא נתן את ההצהרה הזאת, במסגרת מדיניות כללית שלו כמלך פרס, כיורש האימפריה הבבלית, במסגרת המדיניות הכללית שלו להיטיב עם כל העמים הקטנים שתחת שלטונו, ולתת להם אוטונומיה, הוא החליט לתת גם לעם היהודי זכות שיבה לארצו, וזכות של אוטונומיה בארצו וכולי, רק שנייה, ואין ספק שהצהרה כזאת לא נעשית על ידי מלך גדול כמו כורש, אלא לאחר התייעצות עם... עם מי? לא יודע אם מי הוא חי. לא יודע אם... עם יועץ יהודי. לא יודע מי. היו לו יועצים יהודיים. כמו שקלינטון, להבדיל מכורש, להבדיל, אני לא רוצה להגיד אלף אלפי הבדלות, עוד נראה בשבוע הבא. אבל כמו שקלינטון, שהוא צריך להופיע בטקס יהודים, אתם תראו אותו בשבוע הבא, תראו אותו מדבר עברית פתאום. זה לא שפת אמו, אבל הוא יוציא איזה מילה, אני יודע, בכל טקס שקשור למדינת ישראל הוא מוצא את המילה העברית הנכונה, או שתי המילים העבריות הנכונות, בין אם זה שלום חבר, בין אם זה... היו לו עוד הברקות עבריות כאלה. אז מאיפה זה בא לו? מי לוחש לו את המילים העבריות האלה? מי? היועצים היהודיים שלו, שיש לו ביניהם דתיים, חובשי כיפות, דוברי עברית, הם היועצים, אולי היועצים להרע, אינני יודע, אבל הם אלה שאומרים לו איך להתחנף אלינו ואיך למצוא חן בעינינו ואיך לקנות את ליבנו על ידי כמה מילים עבריות ועל ידי כביכול כניסה לתוך ההווי של היהודים בישראל. אז כך גם לכורש, שהוא היה הסופר קלינטון של פעם, יש יועצים שאומרים לו איך צריך לדבר על היהודים, איך לקנות את ליבם. ובאמת כורש הצליח, עד ימינו הוא זכור לטוב כמלך שעשה חסד גדול עם עמנו וכולי. והוא ידע לדבר על עם ישראל בשפתו הדתית המונותאיסטית. יש אל אחד, והאל הזה, אומר כורש, הוא שנתן לי את הניצחונות, והוא שפקד עליי לבנות לבית. אגב, מאיפה הוא ידע שהוא שפקד עליו לבנות לבית? וגם היהודים אמרו לו את זה בוודאי. כורש לא היה נביא. ואיפה, איך היהודים ידעו לומר לו את זה? מה הם הראו לו?
70 שנה.
הם הראו לו נבואות בספר ישעיהו לפי דעה מסוימת, שבהם הוא מתבקש לבצע את התפקיד שהשם מייעד לו. והוא נכנס למשבצת הזאת, מה אכפת לו? היהודים יאהבו אותו, באמת הם אהבו אותו על כך. לכן אני אומר ככה, אם באמת המשפט נאמר כלפי שלמה, יש פסוק א', אם זה באמת נאמר כלפי שלמה, אז בטח לחירם היו יועצים יהודיים שאמרו לו איך לדבר לשלמה ומהי השפה שעם ישראל אוהב לשמוע. אם זה, לא היו לו יועצים יהודיים והוא אמר את זה בינו לבינו, אז צריך לומר שהתנ"ך מתרגם את המשפט שאמר חירם לשפה תנ"כית. כלומר, יכול להיות שחירם באמת לא אמר את המילים האלה. הוא דרך לשם אלוהיו. מי היו האלוהים של חירם? מי? מי הוא האל הראשי בפנתיאון הכנעני? בעל. בעל. אחר כך היו לנו צרות צרורות עם הדת הכנענית הזו. באמצעות אחת הבנות של... של מלך צידון, כנראה הוא מלך צור, בעל. אז יכול להיות שהוא אמר את הדברים האלה בשפתו שלו, והתנ"ך נותן לנו את זה מתורגם לשפה מקראית. כך שלא הייתי בונה על הפסוק הזה כך או כך, לא הייתי בונה עליו את הדעה של התוספות, שחירם היה גר תושב. איך ראיתית? מה פתאום שהוא יהיה גר תושב? זה משאלת לב נחמדה, אבל מה פתאום? והתירוץ השלישי של התוספות, והוא גם תירוץ מתקבל מאוד על הדעת, זה בעצם התירוץ הראשון שהוא אומר התוספות, שהברית שהתורה אסרה היא רק ברית דתית. הברית עם חירם היא ברית פוליטית אינטרסנטית של שני צדדים, של כל אחד מהם יש אינטרס בברית הזאת. מה האינטרס שלנו?
יציב.
מה? קבלת סיוע למה שעומד על הפרק מבחינה לאומית. מה שעומד על הפרק מבחינה לאומית זה מפעלי בנייה אדירים שימשכו 20 שנה, בשביל זה אנחנו צריכים גם את המומחיות של הצורים, גם את חומרי הגלם, גם את שיתוף הפעולה, ולצורים יש אינטרס כלכלי גם לקבל תמורה על העבודה ועל החומרי גלם שניתנו לנו, וגם יש להם אינטרס רחב יותר שדיברנו עליו כבר בשיעורים הקודמים. אז זאת ברית פוליטית אינטרסנטית, שני צדדים קורטים ברית שלום, מכיוון שזה טוב לשניהם, ואת זה לא אסרה תורה. היא אסרה רק ברית בעלת אופי דתי, וזה לא היה, לא זאת הברית שבין שלמה לחברה. בואו נמשיך הלאה. סיימנו את הסיפור על המסע ומתן עם חירם, ראינו בשיעור שעבר שהמסע ומתן הזה היה בו בעצם במעטה של אהדה הדדית, במעטה של הסכמה הדדית, בעצם היה ויכוח גדול בין חירם לשלמה, מה היו תנאי הברית. ראינו שגם שני המלכים הסכימו בסוף על איזושהי פשרה, כל אחד קיבל משהו. ואנחנו בפסוק הזה. ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, וידיע מס 30,000 איש. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות, חודש יוב הלבנון, שניים חודשים בביתו, בביתו של מי? כל אחד ואחד. ואדוני רם על המס, אותו כבר אנחנו מכירים מאיפה?
מרשימת
שרי הממשלה של שלמה, ועוד לפני כן, עוד אצל דוד הוא שרת, כבר ברשימה האחרונה מימי דוד הוא כבר היה על המס. ומס פה אתם רואים שמה משמעותו? גיוס כוח עבודה, הוא השליש, בעצם במושגים של ימינו היינו קוראים לו, הוא השליש הראשי של הצבא, שאחרי גיוס כוחות המילואים. ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל ו80,000 חוצב בהר, לבד משרי הניצבים לשלמה אשר למלאכה 3,300 עבודים בעם העושים במלאכה. ויצב המלך ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד בית אבני גזית. ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגיבים, ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית. לא לזלזל בפסוקים האלה. בפסוקים האלה אנחנו עומדים על כל המבנה של צוות העבודה של שלמה, צוות זו מילה קצת קטנה. שלושה סוגי עובדים מוזכרים פה. הסוג הראשון...
סבנים. סבנים.
לא, לא, לא. הסוג הראשון, 30,000 המס, אנשי המס. שלושים אלף. תכף נדבר על תפקידו של כל סוג. הסוג השני...
70,000 נושאי סבל.
לא, גם, זה נכון, 70,000 נושאי סבל ו-80,000 חוצבים בהר. מה כתוב? חוצבים בהר. ועליהם ממונים 3,300
שרי הניצבים.
הרודים, שרי הניצבים. שרי הניצבים, שרי הניצבים הרודים בעם. והסוג השלישי, מהו? ויפסלו בוני שלמה, בוני שלמה, בוני חירם והגיבים. אנחנו נאמר כמה מילים על כל סוג של עובדים. תפקידם של אנשי המס, מהו? כן? יש להניח, כאן הפשרה שדיברנו עליה בשבוע שעבר, הפשרה עם חירם, זה הרי הייתה בקשה של שלמה, שעבדיו ישמשו ככוח עבודה בהנחיית הצידונים לכרות עצים בלבנון. חירם דחה את הטענה, את התביעה הזאת, ואמר לא, רק עבדיו יעשו את העבודה הזאת. על זה התפשרו, חירם קיבל את התביעה של שלמה, אנשי שלמה שימשו כוח עבודה, ומבחינתו של שלמה זה כוח עבודה זול וכמעט חינם, זאת אומרת שזה המס שהוא גובה מהעם. אז לכן זה היה שווה לשלמה. עכשיו, 30,000, המיוחד בהם זה שהעבודה שלהם נמשכה רק חודש מתוך שלושה, חודש אחד בלבנון, מילואים, שני חודשים בבית, זה היה כסף העבודה. כנראה שלא כך היה אצל העובדים האחרים, מהסיבה הפשוטה, שהעבודה הזאת הייתה עבודה שדרשה, לא, כוח פיזי הכל, ניתוק מהבית. אדם שהלך ללבנון לא יכול היה לקפוץ הביתה, זה היה שיירה, זה עסק מסובך. אז לכן האנשים האלה קיבלו חודשיים חופש וחודש עבודה. לעומת אלה שיכלו להיות אנשים שקופצים הביתה, לאפטר. אז הם יכלו, אני מניח שגם הם לא היו מגויסים למשך 20 שנה כמובן. גם להם היו חופשות, גם להם היה, אבל הם יכול להיות שהם עבדו יותר במרוכז, וגם היה כדאי להם, כן? לעבוד יותר במרוכז ולהשתחרר, הם יכלו לפקוד את ביתם, הם לא היו מנותקים כמו אלה שעלו ללבנון. אז זה דבר אחד. דבר שני, מי פיקח על 30,000 איש האלה? אנחנו רואים ש-3,300 האלה, עשרי הניצבים, הם המפקחים על כל הכוח העצום. מי פיקח על אלה? על זה בעצם לא 30,000, זה 10,000. עצורים, כמובן, אנשיו של חירם. זה היה כוח לא מקצועי שביצע את העבודות השחורות בהנחיית מנהלי עבודה זורים. כי הרי שלמה אומר, אנחנו לא יודעים לכרות עצים. הסברתי בשבוע שעבר כמה זה מסובך לכרות את עצי הלבנון, את הארזים, שזה דורש מיומנות. זה דורש ידע. ברור שאנשים האלה שימשו כוח עבודה שפיקחו עליו וניהלו אותו אנשיו של חירם, שכנראה גם השתתפו בטח אלה היו קבוצות עובדים מעורבות, ישראליות וכנעניות, כי העם שישב בצור צידון היה עם כנעני, בפיקוח מנהלי עבודה כנענים. באיזה שפה הם דיברו? לא דיברנו על הכנענית, לא יצא לנו לדבר משהו על הכנענית. הכנענית הייתה שפה קרובה לעברית. הם יכלו להבין איש את רעהו פחות או יותר. טוב, אז זה בקשר לאנשי המס, ועל החלק הזה היה האחראי הראשי על הגבייה, גביית המס, כלומר על הגיוס של כוח האדם, זה אדוני רם. אדוני רם על המס. עכשיו בואו נעבור לפרק ב', לחלק השני של העובדים של שלמה. כאן מדובר על כמות אדירה של עובדים, 70,000 נוסעי סבן ו-80,000 חוצבים בהר, ולפני שנדבר על מה הם עשו בדיוק, נדבר על שרי הניצבים שלהם. ההנחה היא, למרות שזה לא, קשה להוכיח את זה, שהמספר 3,300 הוא לא מקרי. אלא, 3,300, הרי זה מספר, מספר דומה, אנחנו אחר כך נדבר על המספר דומה. 300 הם כנראה השרים הגבוהים ביותר, שכל אחד מה-300 מפקח על שרה, שרים מתחתיו על ה-3,000. וה-3,000 הם שמפקחים על כל הכוח עבודה הזה. אז עכשיו בואו נחבר את זה. 70 ועוד 80 זה 150,000. חלקי 3,000 שווה 50. כלומר, שרי הניצבים היו בעצם דבר שאנחנו מכירים אותו מהמקרא. שרי, לא, שרי 50. בדיוק, והשלוש מאות הם? 300 הם לא שרי עשרות, שרי אלפים, בדיוק. כלומר, כל אחד מהשלוש מאות פיקח על 10 כפול 50, כלומר, על 500. לא שרי אלפים בדיוק, אבל מעין זה. זאת כנראה הייתה ההיררכיה. למה אני אומר? כי הקבוצות האלה של 50, איפה אנחנו מפוגשים שרי 50 למשל בתנ"ך? זאת הייתה קבוצה רגילה בחלוקה של אדמיניסטרציה.
שלחו לאליהו.
אצל אליהו, אבל לא רק שם. אנחנו מוצאים, קבוצה של 50 זאת קבוצה רגילה. אז מתקבל מאוד על הדעת שכל הכוח הזה התחלק לקבוצות של 50, קבוצות עבודה של 50 איש. בראש קבוצה של 50 איש עמד שר 50, כאלה היו 3,000, ובראש 10 קבוצות כאלה עמד שר של 500, והוא היה מ-300 שרי הניצבים. זה מאוד מתקבל על הדעת שזאת הייתה חלוקת עבודה, זה בגלל שאלה המספרים המוכרים לנו גם במקומות אחרים בתנ"ך. כמובן שהיו לא בדיוק אותו דבר, כמה שרי... שרי 50 היו פה וכמה שרי 50 היו פה, איך זה מתחלק? נעשה את זה ללוח? 1,600 שרים, שרי ניצבים על החוצבים, ו-1,400 שרי ניצבים על נושא הסבל. זה מבחינת הפיקוח על העבודה. כלומר, היה פה מנגנון משומן היטב של מפקחים, מנהלי עבודה, גבוהים, נמוכים וכולי, לפי שיטה קבועה, זה מדובר פה על עם רב, צריך פה הרבה משמעת, הרבה משטר, שלא יפלחו מהעבודה, שלא יסיגו גימלים וכדומה. עכשיו נדבר על השאלה מה זה נושאי סבל ומה זה חוצבי בהר, ואחר כך נדון בשאלה מי הם היו בדיוק. סבל, מה הוא סבל? זה בא מאיזה מילה? סבל. סבל וסבל קשור בתנ״ך במס. כמו שנאמר על יששכר, חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, ויהיה מנוחה כתוב על הלב, ויהיה שכמו לסבול, ויהי למס עובד. המילה סבלום, באקדית, מצאנו את המילה סבלום, כינוי לקבוצה של עובדי עבודת כפייה. ועיקרה של עבודת הכפייה, בימי קדם בתקופת המקרא, עיקרה של עבודת הכפייה היה באמת בנשיאת מסעות כבדים. נשיאת מסעות כבדים הייתה העבודה הכי קשה והכי שחורה, דרשה כוח ומאמץ רב וגרמה לסבל רב. ומהמילה הזאת, סבלום, באקדית, אנחנו מוצאים בעברית סבל, כן, את הפועל לסבול, וגם את שם העצם סבל, נושאי סבל. אז זה כמו בעברית שלנו, סבלים, פשוטו כמשמעו, אבל סבלים שלנו, כשאנחנו חושבים על סבל, אני בכל אופן ביומנותי, היה רחוב במרכז ירושלים, רחוב החבצלת, היה מצב לא קוראים לו אחרת, ושם היה מקום שכל מי שהיה צריך לעבור דירה, היו שם, או להעביר מקרר, או לעשות איזשהו, היו שם סבלים, היו לבושים בצורה מסוימת, ונראים בצורה מסוימת, זה היה עם. אז זה לא ככה. התפקיד של הסבלים, כאן אנחנו מדברים על 70,000 איש. מה? לא, תכף נדאג מי הם, מה אתה, אבל מדובר פה באנשים ש... צריך לראות תמונות, יש לנו תמונות כאלה, למזלנו, שרדו תמונות מהעולם המקראי, תמונות שבאו ממצרים, או מבבל, מארצות הקדם, תמונות שמתארות מה היה תפקידם של הסבלים. הסבל שאנחנו מכירים היום הוא סבל בעל גוף בדרך כלל, שבכל מיני התחכמויות הוא יודע להוריד מקרר ולהעלות מקרר, והוא בדרך כלל עובד עם עוד אחד מקסימום, צוות של שניים, לפעמים, שלושה סבלים. הסבלים שאנחנו מדברים עליהם בתקופת המקרא, אלה היו קבוצות עבודה של כל קבוצה, הייתה מאות אנשים שעבדו יחד. ולמה היו צריכים מאות אנשים לעבוד יחד? בדור שאין מנוע ואין מסעים ואין טרקטור ואין דחפור ואין מלגזה. הדבר היחיד שהיה, היה הכוח האנושי, לפעמים היו יכולים לרתום בהמות גם, אבל זה לא היה מתאים תמיד, כוח אנושי שמשתמש קצת באמצעים טכניים כדי להקל על עצמו, ומה היה הצורך בדבר הזה, בשביל זה אנחנו רוצים לעבור רגע לחוצבים בהר. החוצבים בהר הם אלה שחצבו את אבני הבניין למקדש. אבני הבניין למקדש של שלמה היו בערך בסדר גודל שאתם רואים בכותל. ויש כאלה אבנים שלמים של אבנים מימי בית ראשון. מדובר, האבן הסטנדרטית הייתה בגובה מטר. אנחנו יודעים את זה, כן? בגובה מטר, ואורכה היה בין חצי מטר ועד שלושה מטר. כלומר, אבן של גובה מטר ואורך שלושה מטר ועומק של משהו קילומטר גם כן, זאת אבן ששוקלת טונות. איך מזיזים אותה? גם היום לא פשוט להזיז אבן כזאת. אתה לא יכול לשים סתם מלגזה, אתה צריך כלים מכניים כבדים להזיז דברים כאלה. ואחר כך אתה מעמיס מנוף אדיר, אתה מעמיס אבן כזאת על מסעית, והמסעית לוקחת את האבן לאן שאתה רוצה. אנחנו רואים במחצבות עדיין, לפעמים אתה רואה בכבישים שאני נוסע בהם, אתה רואה מסעית שכל פעולה זה אבן אחת או שתי אבנים ענקיות, שמעמיסים עליה, לא יודע מי משתמש באבנים כאלה גדולות היום, הם כבר לא בונים בתי מקדש. מה? לא שומע. שוברי גלים. אתה רואה, עדיין. בסדר גודל, יכול להיות, אני לא יודע. אני רואה מסעיות נוסעות מהמחצבות ביהודה ושומרון, ועליהן שתי אבנים בסך הכל. כל אבן כמה מטרים. אז היום אתה יכול לשנע, להזיז מסעות כאלה למרחקים גדולים. אתה חוצב את האבנים האלה במרום ההר, אתה אומר לשובר גלים, מורידים את זה לשפת הים. 20-30 קילומטר, מסעית לוקחת אותם, וזהו, אין בעיות. עכשיו, אנחנו מדברים על אבנים שהיום, לא חוץ אולי לשוברי גלים, לא משתמשים באבנים כאלה היום. היום משתמשים באבנים של כמו אבני משחק, חמש אבנים. אבל הם בנו בגלל העוצמה של הבניין ובגלל הפאר והרצון לבנות בנייה שנקראת בנייה מונומנטלית, הם השתמשו באבנים ענקיות, כפי שאמרתי לכם, מטר על מטר על שלושה מטר. כל אבן כזאת שוקלת 10-15 טון. מה עושים? איך מביאים לבית המקדש אשר בירושלים אלפי אבנים שמשקלם טונות? חשבתם על הבעיה? וזה בעולם שאין בו אמצעים. האמצעי היחיד שיש זה השכל והכוח. והצירוף של השכל והכוח. והניסיון שהצטבר אצל מלכים ואצל עמים שכבר עשו מפעלים דומים. אז התשובה היא זאת, קודם כל, המחצבות חייבות להיות הכי קרוב שאפשר למה? לאתר הבנייה. לא חוצבים בגליל ומביאים את האבן לירושלים, זה כמובן בלתי אפשרי. צריך שהמחצבות יהיו כמה שיותר קרוב, כדי שאפשר יהיה להסיע את האבנים. שימו לב, להסיע את האבנים אי אפשר היה להרים אותם על הכתפיים. אבנים כאלה. וגם אפשר היה לגלגל אותם ככה, להמיס אותם על מסעית. להסיע אבנים היה פירושה של דבר לקחת אבן ענק ואיכשהו להביא אותה למקום הבנייה. אז אני אנסה לתאר לכם קודם כל איך חצבו. האבן שאותה חצבו היא האבן שהתיאולוגים קוראים לה אבן נארי. אבן הנארי היא האבן המצויה ביותר בארץ והמוצלחת ביותר לבנייה. זאת אבן שהיא מצד אחד קלה לסיטוט, לא אבן קשה מדי, אבן שנוח לעבוד איתה, לא כמו נגיד, אתם מכירים את האבנים בגליל, האבנים בגליל שיש לבנינו, בזלת, אבנים שחורות. מה? בגולן וגם בטבריה, אתם מכירים את האבנים האלה? אלה אבנים ייאוש. אלה אבנים בלבה שקרשה, ואלה אבנים קשות מאוד וקשה מאוד לעבוד איתם. האבנים בערי ירושלים ובערי השומרון וברוב חלקי הארץ, אבן הנארי היא אבן מאוד טובה לבנייה. מצד אחד היא אבן מספיק חזקה כדי שהבניין יהיה לא בניין קלפים אלא בניין יציב. זאת אבן שנשארת מחזיקה מעמד. מצד שני היא מספיק רכה, כמדומני היסוד של הזגיר, היא מספיק רכה כדי שאפשר יהיה לחצוב אותה, לסטט אותה, לחצוב אותה מהבלוק הגדול של הסלע, והיא מאוד מצויה גם. זה אבן שהיא אבן התשתית שמאוד קל להשיג אותה בכל מקום. עכשיו אנחנו מוצאים בארץ מחצבות עתיקות מתקופת המקרא לא מעט. ובדרך כלל הארכיאולוגים נוטים לשייך את המחצבות האלה או לתקופת שלמה, שאנחנו קוראים עליה, או לתקופת אחאב. אלה שני המלכים הבנאים הגדולים בתולדות בית ראשון, שלמה ואחאב. אחאב למשל, אנחנו מוצאים במגידו, תל מגידו, מחצבה, שנמצאת למרגלות התל. הם חצבו ממש בהר עצמו, ורק הם צריכים להעלות את האבנים אל מקום, אל החומות. את החומות לא בנו למטה, את החומות בונים למעלה. אבל המחצבה לא יכלה להיות למעלה, המחצבה הייתה צריכה להיות במקום שיש סלעים. אז הם חצבו למטה ואיכשהו העלו את האבנים למעלה ובנו איתם את החומה של מגידו. יש בעיה בתיארוך של מחצבות, כיוון שהתיארוך בדרך כלל על מה הוא מסתמך בארכיאולוגיה. כשרואים, רוצים לברר, חופרים תל, ורוצים לדעת ממתי, השרידים שבתל. איך? עזוב, לא לפני שהמציאו את הבדיקה הזאת. אבל גם לסיר מס, מה בודקים? את מה? חרסים. שיטת התיארוך והארכיאולוגיה עד היום זה תיארוך על ידי חרסים. מה פירוש? כל שכבה אנושית בתקופה הקדומה השתמשה בכלי חרס. אלה היו, זה היה החומר של כלים בעולם הקדום. כלי חרס. כלי חרס סופם תמיד מה? להישבר. עוד יותר טוב אם הם לא נשברים. והסגנון הכדרות השתנה מכל כמה, כל כמה עשרות שנים או מאות שנים, השתנה סגנון הכדרות. ועל ידי זה אנחנו יכולים, לפי סגנון הסריבה של החרס, לפי סגנון הייצור של החרס, אנחנו כמעט יכולים בוודאות לקבוע לאיזה תקופה החרס הזה שייך. אז עכשיו חופרים תל, מוצאים שברי חרסים או כלי חרס שלמים אפילו, ולפי זה אנחנו יכולים לתאריך, ברמה מסוימת של דייקנות. זה לא קיים במחצבות, מכיוון שהמחצבות האלה לא שימשו מקום מגורים. אנשים לא חיו שם, אנשים עבדו שם. לא השאירו שם כלי חרס, לא נשארו שם שרידים שמאפשרים לתאריך את המחצבות האלה. ולכן זאת בעיה, ואיך אנחנו מתארכים את המחצבות? לפי המיקום שלהם. אנחנו יודעים מה הערים ששלמה בנה, כתוב בתנ"ך, מה הערים שאחאב בנה, גם כתוב בתנ"ך, ואז אנחנו יכולים לתאר לעצמנו מה שייך למה. בסביבות ירושלים, כמובן שאת המחצבות של שלמה אנחנו צריכים את כולם לחפש איפה? קרוב לירושלים, באזור הקרוב יותר לירושלים. אז יש לנו כמה מחצבות כאלה שמצאו אותן בסביבות ירושלים, אחת בסנהדריה, אחת באפר, ולכן יכול להיות שיש מחצבות שאנחנו לא יודעים עליהן, אבל מצאו בסביבות ירושלים 2-3 מחצבות שמשערים שהן היו המחצבות שסיפקו את אבני הבניין לבית המקדש. והסלע הוא אותו, הוא סלע, הסלע לא יכול להגיד, הוא קדם לשלמה. אתה מבין מה שאני אומר? הסלע הוא לא אומר כלום. חרס הוא מעשה ידי אדם. אז אתה יכול לדעת מתי חי האדם שעשה לפי תהליכי הייצור של החרס. האבן היא אבן קדומה. לא, אבל זה לא אבנים. המחצבות הם לא השאירו שם אבנים. המחצבות הם רק... טוב, עכשיו איך עצבו? מה הבעיה? פטיש אוויר, תוקעים אותו בסלע, וזהו. אחר כך שמים בילדותי, זו החוויה הכי מובהקת שאני זוכר. אני גרתי בשכונה שבנו אותה, ובארוד. עם חומרי נפץ שמים ומפוצצים. אין בארוד, אין חומר נפץ, אין פטיש אוויר. איך חוצבים בהר? כן. חריץ. יפה. שיטת החציבה, עד היום משתמשים בערבים, מה זאת? הייתה לו שימוש במחצבות של ערבים עד היום, הוא לא רוצה להשתמש בחומרי נפץ. אז עד היום משתמשים בזה. נגיד שיש גוש סלע עצום, שהוא משמש, הוא הבסיס למחצבה, עם מקבות, כלומר פטישים,
ואיזמל,
הרבה פועלים חורצים חריץ בסלע בשטח שאותו אנחנו רוצים לתלוש מהסלע. כן? אנחנו נגיד, אנחנו רוצים לתלוש מהסלע גוש בגודל 3 מטר על מטר, אז עושים חריץ במחורים ומקבות מסביב לסביב. אין לי מקום צייר, תחשבו, זה לא דבר כך מסובך. לתוך החריץ הזה שעשו אותו בידיים, כן? מכניסים כניסי עץ. כן? עץ יובש. ואז שופכים מים ומנצלים את חוקי הפיזיקה, העץ הוא נוטה להתרחב, מאוד להתרחב. כל חומר רטוב להתרחב, אבל עץ מתרחב מאוד. אבל אין לו מקום להתרחב, והוא מפוצץ בסלע. וככה חוברים על הפעולה הזאת עוד ועוד, וככה מרחיבים את הסדק שבתוך הסלע ומעמיקים אותו. כלומר, קודם מעמיקים אותו ושוב חוזרים על הפעולה ושמים כיסי עץ, שוב העץ מתרחב. ומרחיב את הדבר הזה, עד שגוש סלע משתחרר מהאימא שלו, מהאם, מהסלע האם. הכל באמצעות טכניקה מאוד פרימיטיבית, אבל מאוד יעילה. עד היום משתמשים בטכניקה הזאת. כן, הטכניקה של מצד אחד לעשות סדקים, וזה לא קשה לעשות סדק של כמה מילימטר, להכניס עץ, להרחיב, הסדק מתרחב. אתה עוד מעמיק את זה, עוד הוא מתרחב, וככה לאט לאט, עם עצים ומים, בעצם.
השיעור השני יהיה כרגיל, עוד שפה לא
יהיה. עם עצים ומים, אתה בוקע סלעים, סלעים בעומק של מטרי. אתה יכול להגיע לבקע ישר לגמרי, אתה מתכנן אותו, ואתה קובע את העומק ואת כל הקווים אתה קובע. ועד שאתה מצליח לשחרר את גוש הסלע ממקומו. שחררת אותו ממקומו, זה גם לא פשוט איך לשחרר אותו. אפילו שגמרת את כל הקווי החיתוך, איך אתה מוציא אותו, אבל איכשהו נגיד הוצאנו אותו ממקומו, אז עכשיו יש לך גוש סלע שוקל טונות אחדות, ועכשיו אתה צריך להביא אותו לבית המקדש, לאזור של בית המקדש, כן.
איך תסבור את זה, אם השיבוי זה לא תניח
עליהם ברזל, ומהתחלת החלטת עשו גם עם ברזל. לא, לא, האיסור הזה, קודם כל, מבחינת דין תורה, נוגע רק לאבני המזבח. זה נתחיל מזה. דבר שני, נכון הדבר ששלמה ירחיב את האיסור הזה גם על כל בניין המקדש, אבל במה דברים אמורים על האבנים שהביאו אותם למקדש? תסתכל רגע בפרק הבא, פרק ו' פסוק ז', ראיתי? והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות וגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. שים להם שפעמיים מודגש פה בבית, כלומר, במקום בניית הבית לא השתמשו בברזל, המקום הקדוש לא השתמשו בברזל. אבל מחוץ לבית, במקומות במחצבות, לא הייתה בעיה. גם בבית עצמו מדין תורה לא הייתה בעיה. האיסור הוא רק על אבני המזבח. שלמה החמיר על עצמו שכל תהליך הבנייה של בית המקדש יהיה ללא ברזל. והיה לזה מחיר מסוים שתכף נדבר עליו. אבל במחצבות, וגם לא השתמשו בברזל אלא רק כדי לעשות צדקים, מה... אז לא הבנתי את שאלתך. מכוח מה שאלת את השאלה הזאת?
לא, סבי,
זאת אומרת, אוקיי. באמת, רק השתמשו בברזל על סלע האם עדיין, לא, זה לא היה בכלל. הלאה. עכשיו יש לנו, ובכן, כן, כבר במחצבה התחילו לסטט את האבן. סיטוט ראשון, סיטטו את האבן כבר במחצבה, כלומר האבנים הגיעו לבית המקדש, לשטח בית המקדש, שהן מסוטטות סיטוט ראשוני, ולא נותר אלא לסטט אותם את הסיטוט העדין כדי להתאים אבן לאבן. זה הסיטוט שצריך בשבילו באמת אומנים, סטטים מקצועיים. אבל הסיטוט הראשוני, האבן הגיעה כבר מסוטטת, כי במחצבה כבר סיטטו אותה, ובכל השבבים שאפו, מהסיטוט של הסלעים והאבנים הגדולות האלה, אספו אותם והשתמשו בהם. היה להם שימוש. מה השתמשו בשבבים האלה? בתור חומר, ליישור קרקע כדי לשים עליה אחר כך מרצפות גדולות, מרצפות אבן. השבבים האלה, היה להם כמה שימושים, לא משנה. טוב, האבן עומדת במחצבה, מנותקת מסלע האם, מסוטטת ציטוט ראשוני, ועכשיו צריך להוביל אותה לבית המקדש. איך? מה? כן, אז עושים, לקחו קורות עץ והשחילו מתחת לאבן קורות עץ, ומתחת לאבן עוד דבר ששמו זה כדוריות שעשויות היו מעץ גם כן, והאבן בעצם נסעה, גלשה על שתי קורות עץ ששימשו לה כמו איזה נגלשה. אם מה שנתן לה את כושר התנועה, זה היו גלגיליות האלה, הכדורי העץ האלה שעליהם האבן החליקה. היו מרטיבים את הקרקע כדי שהקרקע תהיה רטובה ויהיה יותר נוח לסחוב את כל העץ. טוב, אבל מישהו צריך, אתם ראיתם אבן שככה מתנודדת להחליק מעצמה? אז בשביל זה לקחו 300 איש, ואני סתם לוקח דוגמה, זה יכול להיות יותר ויכול להיות גם פחות. קשרו אותם בחבלים אל האבן, ואל הקורות, ובקבוצה ענקית של בני אדם עם כוח השרירים שלהם ועם כמה חוכמס כאלה של כדוריות עץ וקורות התחילו לזה להזיז את האבן, בלי חוכמות. ולהזיז אותה היה עניין של מאות מטרים עד המקום, אולי אפילו קילומטרים. היה צריך לעלות ולרדת, כשירדו זה היה יותר קל, כשעלו זה היה יותר קשה. בקיצור, זה עסק שקשה לנו להבין אותו. כן, אנחנו היום חושבים על מנוף ומסעית ובמורים עניין, אבל הם היו צריכים פשוט בכוח שרירים לסחוב את האבן בחבלים, ואומנם הם ניסו להקל את תנועת האבן על ידי כל מיני אמצעים טכניים פשוטים, כמו שאמרתי. שתי קורות מתחת לאבן, עם גלגיליות, עם כדוריות, שעליהם האבן הייתה יכולה להחליף, אבל את זה היה צריך עם חבלים, את התנועה עצמה היה צריך עם חבלים. אני מניח שהיו אנשים שהיו מאוד מיומנים בטכניקה הזאת ויכלו להקל את העבודה כמה שאפשר להקל אותה בתנאים ובנסיבות לא נעימים כאלה. מה? ברור, היו אנשים מיומנים, מנהלי עבודה, אבל תחשבו שבסופו של דבר מה שמזיז את האבן זה כוח האדם. וכוח אדם להזיז אבן כזאת צריך כוח, מאות כוחות אנושיים כדי שהאבן בכלל תזוז. ואם יש מורד, אז צריך להיזהר שהאבן לא תתגלגל ותדרוס. ואם יש עלייה, אז בכלל השם ישמרנו. איך מעלים אבן כזאת על כדוריות עץ? וכל הזמן היה צריך לשפוך מים, יש לנו תמונות. כל הזמן שופכים מים לפני השיירה, כדי שיהיה חלק יותר. וכל הזמן צריך להחליף את הגלגיליות, כן? את הכדוריות, כי הכדוריות האלה היו נמחצות מהר מאוד. היה כל הזמן צריך... בקיצור, זה עסק, היה עסק. מאיפה אנחנו יודעים את כל זה? יש לנו תיאורים. של תיאורים, של ציורים של עמי קדם, בתקופת מדרה, איך הם היו עושים פעולות כאלה. יש להניח שגם אצל שלמה עשו את זה אותו דבר. זהו, לכן תשימו לב שכמות הנושאים, כלומר כמות האנשים שהיו צריכים להשקיע בהובלה, הייתה רק מעט יותר קטנה מכמות האנשים שעסקו בחציבה. אפשר לראות בזה כוח שווה. בערך אותו כוח עסק בחציבה ואותו כוח עסק בהובלה. כמובן שכדי לתאם את הקצב של העבודה היה צריך כאן מנגנון עצום, מתוחכם של מנהלי עבודה בכירים שהיו מבסטים את קצב העבודה כדי שעשרות אלפים לא ישבו בטלים לחכות עד שיהיו אבנים להוביל, אלא שהקצב יהיה מתאים וכל הזמן אנשים יהיו עסוקים, אלה בחציבה, אלה בהובלת החומר החצוב, האבנים. זה... מה אני אגיד לכם? זה מעניין היה לראות. לא נעים אולי היה לראות את זה, אני רוצה לומר, אני לא בטוח שכולם ליקיקו שם דבש. זה עבודה קשה. זה עבודה רבת סבל. לשל נושאי הסבל, וגם עבודתם של החוצבים בהר לא הייתה עבודה קלה. זה הכל עבודה פיזית קשה מאוד. בשביל זה היו צריך, זאת עבודה פנימית, זאת עבודה שאנחנו עושים אותה, עבודה כחול לבן, בניגוד לעבודה הזאת שהייתה בניהול צורי, פה זאת עבודה ישראלית. כי הישראלים דווקא היו מיומנים בחציבה, כיוון שזה היה המקצוע שלנו, יש לנו אבנים, חצבנו פה וכולי. מי היו האנשים האלה? איזה עבדים? מה עבדים? מאיפה? יש לך 150 אלף עבדים, מאיפה?
מאיפה?
מה? היו אזרחים כמו אלה, אלה היו אזרחים שקיבלו צו התייצבות לעבודה. יש להניח שאדוני רם של המס היה גם אלה זה שגייס אותם. למה אני אומר את זה? מכיוון שיש לנו, תקחו רגע את פרק ט' ותראו שבפרק ט' יש משהו שמעלה על הדעת. משהו שעומד בסתירה לכאורה למה שאנחנו קוראים פה. בואו נראה את פרק ט'. וזה פסוק תתווה, פרק תת פסוק תתווה, אתם איתי? וזה דבר המעש אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת אבילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. אז כאן יש כמה מילים על גזר ועל עוד ערים אחרות, אז תדרגו. יש כאן את כל מפעלי הבנייה של שלמה, פסוקה, כל העם הנותר מן האמורי, החיתי, הפריזי, החיבי והיבוסי, אשר לא מבני ישראל המה, בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יכלו בני ישראל לאחרימם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה, ועבדה, וספרה, ושלישה, ושרי לכבור פרשה. כלומר, מה שנראה כאן בפרק הזה, כאילו, כל העובדים הללו, מה שלא ייתכן, היו כולם עובדי כפייה של שארית עמי כנען שנשארו ולא הורישו אותם, ככה זה נראה מפתר. זה לא סביר, לא סביר בגלל הכמות האדירה של העובדים. מה? לא, הוא לא אומר את זה על אנשים, הוא אומר את זה על אנשים שעסקו בבנייה. לא אומר את זה על אלה שעלו, שעלו לבחירה. לא סביר שהיו 150 אלף גברים בגילאים מגיל 18 עד גיל, אני יודע, עד גיל 40, לא יודע כמה, שכל אלה היו עובדי כפייה מהעמים המשועבדים, מהעמים שנותרו בארץ, זה לא סביר. המספר הגדול הזה חייב לכלול בתוכו גם יסוד ישראלי. אז איך נתרץ את הסתירה בין המקומות האלה? מה? לא, שם כתוב שרק, להפך, כתוב שמבני ישראל, אתה לא ראית. מבני ישראל כולם היו אנשי צווארון לבן, אנשי צבא, חיילים, פקידים וכו'. אבל העבודה השחורה, שלמה נתן אותה על שרידי העמים הכנענים שהיו בארץ ישראל. זה לא מתכוון, אז איך נפתור את הסתירה? התשובה נראית היא שזה מתייחס לשתי תקופות זמן. כלומר, בתקופה החמה שבה היה צריך להביא לבית המקדש את כל האבנים המסוטטות, לחצוב, להוביל וכו', זה לא לקח 20 שנה. היה איזו תקופה שבה בשיאה, כשהיה צריך לרכז את האבנים לקראת הבנייה, היה צורך ב-150 אלף איש, ואז גייסו גם עם ישראל, גם אולי מהעמים האחרים. אבל כאן ברור שגם עם ישראל נתן כתף, והעובדים האלה ברובם היו עובדים ישראלים. נגמרה תקופת הבנייה האינטנסיבית. זאת שוליים של האבן, שהבליט את החלק המרכזי ובצד היה שקוע. ואחר כך הסטיטוט של אבן שתתאים לאבן. גם איך העלו את האבנים וכולי, וגם עניין בפני עצמו. איך העלו את האבנים נדבך על גבי נדבך, אבל היה צריך לתכנן את זה מראש. עכשיו, אבן תתאים לאבן, כדי שהעסק לא יהיה רופא. הרי לא השתמשו במלט לחבר את האבנים. החיבור של האבנים היה על פי הסיטוט שלהם, על פי התאמה מוקדמת. בקיצור, היה צריך פה כוח עבודה מקצועי, ולכן מה הפועל שהכתוב משתמש בו אגב פה? איך הוא מכנה את האנשים האלה?
מה? ויפסלו. ויפסלו.
פוסלים, אלה שפוסלים. כלומר, מסטטים את האבנים, סיטוט עדין ודייקני, כדי שהאבנים יתאימו זו לזו. זאת הקבוצה השלישית והמובחרת והמקצועית, שבעצם ניהלה את הבנייה בשטח. וגם מדובר על אלפים רבים של אנשים. אין לנו פה מספרים. אלה שלושת הקבוצות, ועם זה שלמה החל לבנות את הבית. רבותיי, כדי שכל העסק הזה יתחיל לעבוד, באיזו שנה התחיל בשלמה את מפעלי הבנייה שלו? בשנה הרביעית למלכותו, כפי שאתם מיד יכולים לראות בפרק הבא, כן? בשנה הרביעית למלכותו, להכין, רבותיי, את הארגון של מפעל כזה ואת התקציבים למפעל כזה, כל זה עולה כסף גם, יכול מלך להכין בארבע שנים, שהוא קודם היה צריך להתגבר על מתמדיו, על אדוניהו ועל יואב, ולבנות לעצמו את הממשלה שלו. מתי הוא הספיק? תסתכלו על נתניהו. אין לו זמן. הוא כל הזמן צריך להילחם, כל הזמן צריך הוא נמצא במאבק מתמיד, אין לו זמן לנשום. בכל אופן, היו צריכים ארבע שנים כדי להתכונן למפעל אדיר, כמו המפעל שמדובר פה על העסקתם של, כמה אמרנו? 150. 180, אני מניח, מדובר פה על רבע מיליון איש בכל שלושת הקבוצות, מדובר על קרוב לרבע מיליון איש שזזים, צריכים לאכול גם, אתם שכחנו, מישהו צריך לדאוג לאוכל, איזה לוגיסטיקה, כמה כסף צריך, כמה תכנון צריך, זה פלא פלאים, ממש פלא פלאים. אתם זוכרים שדיברנו על חוכמתו של שלמה? בשביל לבצע, לגשת לדבר כזה עם מחנה די מועטה בסך הכל, לאדם צעיר שאין לו ניסיון, לא ניסיון ניהולי, לא ניסיון ממלכתי, לא ניסיון של בנאות, כלום. לגשת כעבור ארבע שנים למפעל אדירים כזה, זה באמת צריך חוכמה גדולה. ואין ספק שמפעלי הבנייה של שלמה הם תוצאה ישירה של חוכמה גדולה. כי בלי חוכמה גדולה, אי אפשר לגשת ואי אפשר לתכנן ואי אפשר לבצע פעולות בסדר גודל כזה.
הרבה מזה התחיל דוד, לא?
מה?
הרבה מזה התחיל
בספר דבר,
מבחינה כלכלית.
בספר דבר, הם הכינו בייחוד את החלק הכספי, את המימון דוד הכין לשלמה. אבל עדיין אני אומר, את כל הדברים האלה דוד לא הכין, את כל הארגון של העבודה הזאת, זה לא, אין רמז בדברי האלה. מה? לא, זה לא סביר בנקי, אולי. אוקיי, סייעתא דשמיא זה במדרשים, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר רק למי שמוכן לתת כתף. אתם מכירים את המדרש שפותח את מדרש שיר השירים רבה, חזיתא, מה שנקרא מדרש חזיתא, חזיתא איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. לא מכירים את הסיפור על אותו אחד שרצה לתרום משהו לבניין המקדש. מה? ובאו מלאכים, היה מקדיש אבן, אבל הוא לא יכול להביא אותה לירושלים, ובאו מלאכים וסיעו אותו. בואו רק נציץ לפסוק שפותח את פרק ו' כדי שנרגיש שעברנו פרק. ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל ממצרים, בשנה הרביעית, בחודש סיו, הוא החודש השני, ימלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. המספר שמופיע פה, הפסוק הוא כמובן פסוק שצריך לסרס אותו כדי לפרש אותו. את מה צריך לסרס? מה? מה כאן בפסוק לא במקומו?
בשנה הרביעית.
בשנה הרביעית, למלוך המלך שלמה, בחודש זיו הוא החודש השני. טוב, יש כאן, בפרשות האלה אנחנו מוצאים שמות של שלושה חודשים, והם חודש זיו, החודש השני, כלומר איזה חודש? יער, זה חודש אחד שאנחנו מוצאים פה. חודש שביעי נקרא פה ירח היתנים, ועוד חודש בול, שהוא החודש השמיני, חודש חשבה. מאיפה השמות האלה? מאיפה השמות של החודשים שלנו?
ניסן,
יער, סיוון, מאיפה? מבבל. מה בתורה אנחנו מוצאים? רק מספור. החודש הזה ראשון הוא לכם ראש חודשים. אחר כך כל שאר השיטות בתורה יש הרבה דיון על חודשים, בלוח המועדות, בספר ויקרא, בחודש השני, בחודש השביעי, בחודש... בכל התנ״ך כולו, החודשים לפני עלייה, לפני שיבת ציון שהביאו איתם את שמות החודשים מבבל, אז החודשים נקראים רק על שם מספרם. פה יש משהו מיוחד. יש שמות לחודשים, אבל אנחנו לא מכירים אותם ממקומות אחרים. בול, שהוא מקביל לחשוון, זיו מקביל לאייר, ואיתנים מקביל לתשרי. מאיפה השמות האלה? מה? מאיפה השמות האלה פתאום צצו פה? היום אנחנו יודעים את התשובה. מהפניקים, מהצורים, אלה השמות שנהגו בצור וצידון. כמובן שחז"ל דרשו את זה וכולי, הם דרשו את זה בצדק אגב, מכיוון שכבר אמרתי שהשפה הכנענית הייתה שפה קרובה לעברית, יכול להיות שהכנענים קראו לחודש יער, חודש זיו, מפני שיש בו זיו, השמש מהירה והעולם נמצא באיזה מצב של זיו. יכול להיות שהמילה הזאת גם בכנענית משמשת כמו בעברית. בול, מזכיר לנו קצת את המבול, באמת בחודש חשבה נתחיל המבול. בקיצור, אלה שמות כנעניים, איפה אנחנו יודעים את זה היום? מצאו בכתובות כנעניות את השמות האלה. ואז התברר שלא רק תוכניות הבנייה ולא רק הארזים ולא רק הגבלים ובוני חירם השפיעו, אלא מרוב מגע עם הכנענים, עם אנשי צור וצידון, מרוב מגע איתם זה חדר אפילו לכינויים של החודשים. כלומר, הכינוי של החודשים הוא נעשה גם הוא בשפה הכנענית, על פי השמות שהיו להם בכנען. בכנען אני מתכוון בחלק הצפוני של כנען, בצור וצידון. לגבי 480 שנה לצאת בני ישראל ממצרים, זה מספר מאוד מאוד חשוב מבחינת השאלה הגדולה שמתחבטים בה עד היום ההיסטוריונים והחוקרים, והיא השאלה מתי הייתה בדיוק יציאת ממצרים. עכשיו, למה זאת שאלה חשובה? כי את שלמה אנחנו יכולים למקם בוודאות מבחינה היסטורית איפה הוא היה. לעומת יציאת מצרים זה הרבה יותר מסובך, אבל אני מזמן בדרך כלל בשבוע הבא.